שלום. היום אני רוצה לדבר על סרט קצר בהפקה של, מי אם לא, וולט דיסני. הסרט הזה הוקרן לראשונה בי"ב סיוון התשית. כן, האלפים תשי"ט. 1959 למניין הנוצרים. ובימאי האנימציות המפורסם, אחד המפורסמים ביותר של וולט דיסני, הוא ביים עשרות דמויות מונפשות של דיסני ומשתייך לצוות מקימי חברת ההפקות בראשות עובד האלילים וולט דיסני. קוראים לו וורד קימבול. הוא אחד מתשעת מה שנקרא, יש משהו שנקרא תשעת הזקנים, זקני דיסני. דיסני זה nine old men. תשעת זקני דיסני זה כינוי שניתן על ידי וולט דיסני לאנימטורים שמהווים את גרעין הליבה של אולפני ההנפשה של וולט דיסני. הם מהמקימים, מייסדים, גרעין המייסדים. חלקם הפכו לימים לבימאים שיצרו כמה מהקריקטורות המונפשות המפורסמות ביותר של דיסני. כזה היה גם וורד קימבול. קימבול הצטרף לחברה, כן, לוולט דיסני, בשנת תרצד, תפרש צדי ד', 1934 למניינם. עבודותיו כוללות את ג'ימיני הצרצר מתוך הסרט פינוקיו, הדמות של פינוקיו, את לוסיפר, דמות החתול מהסרט סינדרלה, את ז'אק וגס מתוך הסרט סינדרלה, ואת החתול מהסרט אליסה בארץ הפלאות. הוא גם ביים את כל הסרט של אליסה בארץ הפלאות. ועוד עשרות, ממש עשרות דמויות מונפשות של דיסני. וולט דיסני עצמו החשיב את עבודותיו של קימבול, הוא התייחס אליו כאל אחד היוצרים שמעצב, גם מביים וגם מעצב דמויות פרועות וייחודיות במיוחד, ביחס לשאר האנימטורים. זאת אומרת, הוא היה הווירדו, המיוחד יותר, המוזר, המיוחד. לאחר פרסום הסרט של גיאה, שהוא גם ביים אותו, קימבול, הוא עלה קימבול לדרגת פיקוח, אנימציה ובימאי. עד אז הוא היה מהמייסדים, הוא היה רק, כן, במרכאות, רק אנימטור, ואחרי פרסום הסרט של גיאה הוא קודם למדרגת פיקוח של על אנימציה, יצירת דמויות ממש, ומביים דמויות וגם מביים את הסרטים. הוא ביים את סינדרלה, הוא פיקח על אנימציה של הסרט אליזה בארץ הפלאות, פיטר פן, מרי פופינס ועוד ממש עשרות סרטים. קימבל הוא התסריטאי של הסרטון הקצר, שהוא סרטון פחות מוכר לנו, סרטון שנקרא, הוא גם זכה על זה באוסקר, זה סרטון שנקרא עיניים בחלל החיצון. זה סרט קצר שיצא לאקרנים בשנת תשי"ט, כמו שאמרתי. הסרט הזה משלב, כן? משלב, זה 1959 למניינם. הסרט משלב בין שחקנים אמיתיים לבין אנימציה. כבר ב-1959 למניינם. הסרט הזה מתאר לווייני מזג אוויר ומסביר כיצד חוזים, כיצד ניתן לחזות, לנבא, כי הם רואים את עצמם כנביאים, כיצד ניתן לחזות מזג אוויר. ולא רק איך ניתן לחזות מזג אוויר, או מפגעי טבע, כולל, מזג אוויר כולל כל שינויי האקלים וכל תופעות האקלים וכל פגעי מזג האוויר, מה שנקרא, החל מסופות טורנדו ועד הוריקן, ואחד מהשמות הכי מפורסמים של האלילים שלהם, שזה הסתן, אחת הדמויות של השטן שנקרא וולקן. וכיצד הסרט הזה גם מראה לא רק איך אפשר לחזות אקלים. תזכרו, מדובר פה בשנת תשי"ט, 1959 למניינם. לחזות אקלים, מטאורולוגיה או בכלל, לא רק, כל מה ש... זה גם מטאורולוגיה וזה גם אחד מה... מהנגזרות של, אחת מהנגזרות של אסטרונומיה, כלומר, תזכרו שמדובר פה בעבודת כוכבים ומזלות, עבודת, מה שהם קוראים לו, עבודת השמיים. כן? הם בטוחים שהם מסוגלים לשלוט גם בשמיים. ושהכוכבים והמזלות שברקיע הם אלה, שבחלל הם אלה ששולטים ומכתיבים את המצב פה בכדור הארץ. כלומר, הם אלה שחורצים את הגורל, הם עובדי כוכבים ומזלות. צריך להבין את זה, זה ראש אחר משלנו, משל יהודי. אז הם לא רק משוועים לפתח מה שהם קוראים לו סיינס, מדע, או תחום מדעי שאמור לחזות את מזג האוויר ואת האקלים, אלא גם הם כבר מתיימרים בסרט הזה, והם מראים לנו את זה בסרט הזה, הם כבר מתיימרים גם להיות ברי השפעה על האקלים, כלומר, הנדסת אקלים, כלומר, שליטה, מוכרת המילה שליטה, שליטה, לשלוט, שליטה, קורונה, שליטה. לשלוט באקלים, שזה כל עניינם, לשלוט, בכל, 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 מכל, כל. הם רואים עצמם אלוהים, הם רואים עצמם כתר, מלוכה, מלכים, שולטים, שליטים יחידים. הם נלחמים בו ולא בנו, אני מזכירה את זה. אז הסרט הזה מראים, בסרט הזה הוא מראה איך לא רק ניתן לחזות את האקלים, אלא גם להנדס את האקלים, לשלוט באקלים. הסרט הזה שודר בהתחלה בתיאטרון, אבל 3 שנים אחר כך, בתשכ"ב, 1962 למניינם, הם התחילו להקרין את הסרט כבר בהקרנים, בדיסנילנד עצמה. הם כותבים שעידן הטלוויזיה פתח אפשרויות חדשות עבור דיסני, ועניין חדש עבור אותו מפיק ותסריטאי ואנימטור, קימבול. קימבול ביים ועזר לכתוב גם, חוץ מהסרט הזה שתכף נראה, 3 אפיזודות, 3 פרקים בסדרה שנקראת Tomorrowland, כן? Tomorrowland, ארץ המחר, או עולם המחר, המשמעות של זה היא המחר. 3 האפיזודות האלה עוסקות בנושא שהוא רק בחלל, במסע בחלל. אפיזודה אחת נקראת האדם בחלל, אפיזודה שנייה נקראת האדם והירח, והאפיזודה השלישית נקראת מרס, או כוכב מאדים, ומה שמעבר אליו. קימבול ביים גם את, עוד סרט, שגריר לחקר החלל. קימבול היה פשוט מוקסם מהרעיון שהאדם מתעתד להגיע לירח, כן? לכבוש את השמיים, את הכוכבים, כי הכוכבים והמזלות הם האלילים שלהם, הם מאמינים בהם. אז הוא היה פשוט מוקסם מכל מה שקשור לפיתוחים טכנולוגיים שקשורים לאסטרונומיה, לטיסה, לחלל. ולכיבוש הכוכבים והמזלות, לגעת בירח זה, מבחינת עובד אלילים, לגעת בירח זה לגעת באלוהים. צריך להבין את זה. עכשיו שימו לב, אחד היועצים המקצועיים לסדרה הזו שהוא ביים, איך קוראים לו? קימבול. אחד היועצים לסדרה בת 3 האפיזודות הוא מהנדס החלל דוקטור ורנר מגנוס מקסימיליאן פון בראון. אני חוזרת על השם. ורנר מגנוס מקסימיליאן פון בראון, הדוקטור. הוא היה מדען טילים גרמני. הוא היה חבר במפלגה הנאצית, הנציונל סוציאליסטית. הוא היה חבר בוורמאכט. הוורמאכט זה צבא הקבע של המפלגה הנציונל סוציאליסטית, הנאצית. והוא היה קצין באס-אס שהופקד על תוכנית פיתוח טילי ה-V2. V2 זה הטיל הבליסטי הראשון. והיטלר החליט שהטילים האלה נחוצים ביותר למלחמה. המדען הזה, ורנר מגנוס מקסימיליאן וון בראון, שקצין ה-SS הזה, שהוא היה דוקטור, הוא דיבר רבות על הצורך בפיתוח טילים. הוא גם, הוא ניהל להיטלר, עבור היטלר את הפיתוח של הטיל הבליסטי הראשון, V2, והוא גם דיבר המון על הצורך בפיתוח טילים שיקיפו את כדור הארץ, לוויינים, רקטות, שיקיפו את כדור הארץ. מה שעכשיו שיגרו לחלל, במה שהציונים קוראים לו הסגר הראשון. בסיום מלחמת העולם השנייה, הוא עבר, הקצין ה-SS הזה, הדוקטור הזה, הוא עבר לארצות הברית במה שמכונה מבצע פייפר קליפ. מי שמתמצא מאוד בסדר העולמי החדש מכיר ויודע על מה מדובר, מה זה מבצע פייפר קליפ. מי שלא, אז כרגע זה לא המקום להרחיב בזה, אבל כן, הוא במסגרת הרבה נאצים חיוניים הועברו לארצות הברית, גויסו בארצות הברית לשירותי ארצות הברית, בעיקר, לא רק, בעיקר ל-CIA ולנאסה. אז הוא גויס על ידי ארצות הברית לנאסה. כן, סוכנות החלל. הוא קודם מהר מאוד שם לדרגת מנהל ומהנדס בכיר. אני מדברת על היועץ של הסר, של הסדרה בת 3 אפיזודות שהכין, שביים קימבל, התסריטאי והבמאי של וולט דיסני. אז זה שיעץ לו בסרטים שלו שקשורים לחקר החלל, או לחלל בכלל, או להנדסת האקלים, היה הבחור הזה, הקצין אס-אס הזה, הדוקטור, שפיתח עבור היטלר את הטילים הבליסטיים, ואחר כך מיד האמריקאים מיד סחבו אותו לתוך נאסה כדי שיהנדס את הרייך הרביעי, כי את השלישי הוא סיים בהצלחה מבחינה מקצועית. אז הם מיד גייסו אותו, כן, במבצע פייפר קליפ לנאסה, והוא קודם לדרגת מנהל ומהנדס בכיר, ונטל חלק מרכזי במה שהם מכנים המרוץ לחלל ותוכנית אפולו, כל הטילים והרקטות וכל המבצעים החלליים שלהם, האסטרונומיים שלהם, כמו כל הכוכבים שהם מתעסקים בהם כל הזמן, נקראים על שם האלים שלהם, אפולו, כן, אפולו. שלכאורה, כן, הביאה לטענותיהם, המרוץ לחלל ותוכנית אפולו, לכאורה הביאה לטענותיהם, כן, את האדם לירח, שזה הגשמת אחד החלומות, אולי החלום הגדול ביותר של של הוורנר פון בראון הזה. קימבול שימש כיועץ במשימות מיוחדות של דיסני, כמו למשל קימבול הזה שביים את הסרטונים וגם את הסרטון שאנחנו נראה תכף על על תחזית מזג האוויר, שזה אומר במילים לא מכובסות נביאי שקר. הם מנבאים, הם מתיימרים לכך לנבא את מזג האוויר ואת מפגעי הטבע, והם מתיימרים גם להנדס אותם ו להושיע את העולם ממפגעי האקלים, משינויי האקלים, או ממה שהם קוראים ההתחממות הגלובלית. לכן הסרט הזה כל כך חשוב לדעת על קיומו היום, ולהבין את המקורות, להבין את עבודת האלילים שמובילה את דיסני, שהיה בעצמו אחד הבונים החופשיים הגדולים בעולם, מבחינת בכירים בעולם, נעסוק בו בפעם אחרת. הוא עשה עוד סרטים שחשוב שנדע עליהם, ובכל הסרטים שלו יש מסרים גלויים, אבל בעיקר סמויים, שמהנדסים את המוח, את התודעה של הילדים או של כל שאר הצופים. בסרטים, בכל הסרטים של וולט דיסני, כולל כולם. את זה גם חשוב לדעת, זה גם מאמר מוסגר. אז קימבול הזה שימש כיועץ במשימות מיוחדות של דיסני, כמו למשל בפרויקט שנקרא אפקוט. אפקוט זה ראשי תיבות של אב טיפוס ניסיוני של קהילת המחר. אב טיפוס ניסיוני של קהילת המחר. זה, מה זה הפרויקט הזה? זה בעצם פרויקט שמנסה לדמות, לבנות דגם של חברה אוטופית. חברה אוטופית. אנושות נעלה. טרנס-היומן. או סופר-הירו. או על אדם. אדם עליון. אדם משודרג. או היבריד. יצור כלאיים, אדם משודרג, אדם שעבר החלאה עם, עם טכנולוגיה, ועכשיו הוא, התכונות הטובות של האדם, של בן אנוש, משולבות עם תכונות טובות ונשלטות של טכנולוגיה, של אינטליגנציה מלאכותית, שזה G5, עיר חכמה, AI, האינטרנט של החפצים, והאינטרנט, האינטליגנציה המלאכותית, שזה בעצם הנדסת אנוש בסופו של דבר. זה מה שזה מוביל, לשם זה מוביל, להנדסת אנוש. זה כאילו תקשורת בין חפצים, אבל האדם גם חפץ והאדם יהונדס ויעבור החלאה. החלאה עם אינטליגנציה מלאכותית. החלאה של human being עם משהו מלאכותי, סינתטי. אז דיסני הוביל בניית, הקמת פרויקט שהוא בעצם מודל של יצירת חברה אוטופית שתוכננה על ידי וולט דיסני, וכן, אב טיפוס, זה נקרא אפקוט, אב טיפוס ניסיוני של קהילת המחר, העתיד, העתיד, הם קובעים את העתיד, הם שולטים בעתיד, הם מכתיבים את העתיד, הם כבר מאתמול מכתיבים את מה יהיה מחר, ככה הם עבדו תמיד, ככה הם עובדים היום, והיום פשוט זה כל התוכניות של אז, של לפני המון המון שנים, היום הן, אנחנו רואים אותן פשוט יוצאות לפועל, כי לא הפרענו להם להוציא את התוכניות אל הפועל. אז אנחנו רואים היום בסך הכל את כל תוכניות המגירה שלהם, שהן עבודת נמלים של עשרות שנים, מאות שנים ואלפי שנים, תלוי באיזו רזולוציה מסתכלים, אנחנו מאפשרים להם היום להוציא את זה לפועל. לכן, כל המתח הזה כיום, זה רק בגלל שהם כיום הגיעו לשלב שהם מוכנים לשלוף את הניירות מהמגירה, מכל המגירות שלהם, ופשוט ליישם את זה עלינו בפועל. אנחנו בתוך מעבדת הניסויים שלהם, הם סיימו את כל הניסויים בהצלחה, ועכשיו הם מפעילים אותנו. בעקבות חזונו של וולט דיסני, החליטו המתכננים של דיסני להקים פארק שעשועים שמדגים את הטכנולוגיות החדשניות ביותר, כן? כי זה קהילת המחר, האוטופיה, העולם האוטופי, חברה אוטופית, הנדסה חברתית, כי הנדסה של כל דבר היא בעצם שליטה. הנדסת אקלים היא ביטוי מכובס לשליטת אקלים. זה נועד בשביל הנדסת אנוש, כלומר שליטה באנושות. שליטה באנושות. קורונה. שליטה. אז הם החליטו להקים פארק שעשועים, שמדגים את הטכנולוגיות החדשות, החדשניות ביותר שהם שותפים בפיתוחם. כן, דיסני היה מאוד שותף בכל הבנייה החופשית, בכל מה שהאילומינטי יצרו, בכל מה שהטכנולוגיה החדשנית התפתחה להיות. יש לו חלק אדיר בשיווק ובתעמולה של זה, ובהטמעת המסרים, בהטמעת המסרים בתודעה של דורות על גבי דורות מגיל אפס. תסתכלו, הילדים שלכם בני אפס, אתם תוקעים אותם מול טלוויזיה ומראים להם את מה? את ניקולודיון, זה של דיסני. זאת אומרת, אתם מראים להם את דיסני. הם הדור הבא. הם הדור שיהיו נאצים ויהרסו את כל מה שאי פעם היה פה טוב. ככה מהנדסים אותם. מגיל אפס. את זה, על רוב התחום הזה, אחראי וולט דיסני, הבונה החופשי. אז הם בנו פארק, הם רצו להקים פארק שעשועים, כן? כמובן שהכל במסווה של סוכריות מתוקות, שעשועים ולונה פארקים, ירידים ופסטיבלים, תזכרו את המילים, ירידים, בזאר, כן? יריד, פסטיבלים. מתכננים אחרים רצו להדגים את השוני ואת הרב תרבותיות, הפלורליזם של העולם. שימו לב לכל מילה, כן? פלורליזם, רב תרבותיות. איחוד של שני הרעיונות הוליד את מרכז אפקוט. הפארק נפתח לקהל בשנת 1982 למניינם תפשין מבית. בשנת 1996 למניינם הוקמה העיירה, עיירה אמיתית, עיר קטנה שנקראת סלבריישן, חגיגה. זו עבודה לוסיפריאנית של האל פן, של האל בקרוס, של האל דיוניסוס, של האל תמוז ושל האל רע ושל האל הורוס ושל נטראג'ה ושיבה בריקוד הקוסמי, שהם הוללים, משתכרים, אונסים, מבצעים שפיכות דמים מתוך פולחן פגני, מבצעים מעשי בעילה, אונס, מין מכל הסוגים, מין עם חיות, מין עם, 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 עם קטינים, מכל הסוגים. הוללות שהיא עצמה הפולחן לאל. אם זה לוסיפר, או אם זה פן, או אם זה בקרוס, זה לא משנה איך קוראים לו, כולם אותו ייצוג של אותו אל. אז העיירה הזאת נקראת סלבריישן, והיא מבוססת על חזונו של דיסני להקמת עיר אוטופית. כן? עיר אוטופית. למה? כי לוסיפר הוא האוטופיה. הוא מייצג עולם אוטופי. הם נלחמים ביוד קי וו קי, שהוא המדכא, כוח הדיכוי לכאורה לדעתם, לטענתם. והם נלחמים בו בשם הג'י שלהם, הכוח היוצר שלהם, שהם מקבלים אותו ישירות מהאור, מכוכב השחר, מהאור, מלוסיפר. בשביל לדרוס ולרמוס את המוסר, שלא יהיה מוסר בעולם, אפשר יהיה לעשות הכל והכל יהיה לגיטימי. לא יהיה חוק, לא יהיה מוסר, הכל יהיה לגיטימי. יהיה חוק, חוק שאוסר כל עניין מוסרי. הם רומסים את המוסר. כדי שהם יוכלו להיות פדופילים, אנסי חיות, בועלי עצים, מתחתנים עם עצים, מעלים כלבים לכותל לבר מצווה, רוקדים בפסטיבלים ערומים נודיסטיים, מקדשים את כל מה שבלתי מוסרי, ממש בסגנון השבתאות. משם הם מגיעים, האילומינטים מגיעים משם, מהשבתאות. אז יש כל מיני אסכולות, אחת האסכולות היא של ההוללות בשיא השמחה והשעשועים, שהיא עבודה זרה של פולחן רע, אבל שהוא נראה לכאורה הכי מחוייך ושעשועים וכיף 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 והוללות והכל מותר, אבל זה נראה כמו לונה פארק אחד ענק, אבל זו עבודה לוסיפריאנית. זו עבודת שטן. הפארק הזה שהם בנו מורכב משני חלקים. שימו לב, כל חלק של הפארק, כל אזור של הפארק, מכונה בשם אחר, ובתוכו יש עיירה שנקראת סלבריישן, חגיגה, הוללות. אז שני חלקי הפארק נקראים, אחד מהם נקרא עולם העתיד, ואחד מהם נקרא גלריית העולם. באתר שנקרא עולם העתיד נמצא מתחם שהוא נקרא לגונת תצוגת העולם. שם מתקיים כל ערב מופע זיקוקים לילים מרהיב. המופע הזה, הכל זה פולחן פגני, הכל פולחן אלילים, ורוב מי שהיה בדיסנילנד היה שם וחווה את זה והלך לזה וקנה לזה כרטיסים בהון כסף, כי הם רוצים שכל בני האנוש ייקחו חלק בעבודת האלילים שלהם, ורובן, רוב העולם המערבי ביקר שם ולקח חלק בעבודת האלילים שלהם. והם קוראים למופע הלילי שמתקיים בתוך המתחם של, של עולם העתיד שם, שנקרא לגונת תצוגת העולם, המופע הזה נקרא Illuminations. הם שיחקו פה, הם עשו משחק מילים יפה. Illumination זה כמובן Illuminati, כן? Illumination זה, זו הערה, או מואר, או יותר נכון מאיר, כמו המילה Lucifer. לוסי זה, לוס זה האור, תאורה, אור. פר זה זרוע, אני הזרוע המאירה, היד שלי היא המאירה. אני המאיר, ואתם, ואני, אני, אני, אני האלוהים, אני בעל האור. אני הנאור, אני המאיר. יותר נהוג לקרוא לזה מוארים, אבל זה לא נכון. הם רואים, רואים את עצמם בעלי האור, אספקלריה מאירה, מה שנקרא. הם רואים את עצמם שהאור נובע מהם, והם מאירים את כל העולם הזה. ואת התרבות ואת הכל. הם מאירים את הכל, הם האור, וכל השאר הוא חשוך. אנחנו חשוכים. ולכן הם נלחמים בנו. אז הם קוראים לזה Illumi Nations, יש פה משחק מילים יפה, כי האילומי זה חלק מהמילה illumination, הערה, אבל הם מחלקים את זה, הם כותבים את זה ב-N גדולה, nation, nations. זה לא illumination, זה illuminations, כלומר, האומות המאירות. Illumi Nations, כמו שיש United Nations, שהמטרה של השם הזה היא אותה מטרה, כמו האילומי Nations, האומות המאירות, זו האליטה השלטונית, אלה המוארים, אלה, אני לא אקרא להם בני אדם, כי הם לא רואים את עצמם בני אדם, וגם אני לא רואה אותם כבני אדם, אבל אלה ישויות שנראות כמו בני אדם, והם רואים עצמם אליטה, הם רואים עצמם כהמאירים, וכל השאר הם החשוכים, לכן הם צריכים לחנך את כל מי שאפשר לחנך, להיות מואר כמוהם, מאיר כמוהם, או מואר, ומי שלא מסכים או בלתי אפשרי לחנך אותו להיות מואר וגורלו להיות, להמשיך להיות חשוך, אותו צריך להשמיד כי הוא מפריע להערה, לאור. לכן הדילול, מפה זה מגיע. הם מאמינים בזה בתום לב. לא בתום לב מבחינת תום, מבחינת טוב. תום זה שלמות. הם במלוא ליבם אכן מאמינים שצריך לדלל משמעותית את אוכלוסיית העולם, משום שרוב אוכלוסיית העולם לא מסוגלת להתחנך על פי הקודים התרבותיים שהם מעוניינים, על פי האמונות שלהם, הפגניות, שהם רואים עצמם כמאירים. ולכן מי שלא מסוגל להתחנך לפי האמונה שלהם ולהיות מואר, או לקבל את ההערה שלהם ולהאיר דרכם באמצעותם, הוא גורלו להיות חשוך והחושך מפריע לעולם, צריך לחבוט אותו. הם מאמינים שזה הרוע, החושך זה הרוע. וזה באמת, זה בדיוק פה הפרדוקס של דור תהפוכות, זה נקרא, של הפיכת היוצרות. אנחנו חוגגים את זה בחנוכה, הכי, 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 מכל החגים. אנחנו רואים את זה בכל החגים, אבל בחנוכה אנחנו, החזל מספרים לנו שיוון הם נקראים אור בכל העולם, אבל אנחנו היהודים יודעים את האמת, ואנחנו אומרים, יוון הביאה חושך לעולם. זה הפרדוקס פה. הם רואים את עצמם אור, אלוהים אמר לנו שהם חושך, ואנחנו הפוטנציאל לאור. שמן זה פוטנציאל לאור. שמן זית, זך תתית, שמן המשחה, משיח מאותה מילה, שתילי זיתים, אנחנו משולים לשתילי זיתים, ולכן השמן, הזית של חנוכה, האור, הוא האור האמיתי ולא האור הסינתטי. והם חושך, יוון משולה לחושך, אבל כל העולם רואה ביוון את האור, את הנאורות, עד היום. כל הפילוסופיות, אנחנו חיים בעולם שכולו יווני. הרומאים רק העתיקו את כל התפיסה היוונית והפכו אותה לרומית, אבל לא, במקור הכל יווני, ויוון לקחה ממצרים, שלקחה מנמרוד, שלקח מהנחש. אז הם משתמשים בשם המופע שלהם עם הזיקוקי דינור בלילה, הוא נקרא אילומי ניישנס. השוויתי את זה לאום, האום הוא United Nations. ב-United, באיחוד האומות, הם רואים את האיחוד של אומות האור, של האומות הנעלות, המהירות של הסופר, סופר אדם, או סופר חברה, חברה נעלה, חברה מעולה, חברה נאורה ומאירה. אז Illuminations זה משחק יפה מאוד, כי הוא מאוד מבהיר לנו את מה ש... את ראשי ה-Illuminations שהם קוראים לה... שהם יושבים במוסד שנקרא United Nations. עכשיו נקרין את הסרט המקורי של עובדי הכוכבים והמזלות של דיסני מ-1959 למניינם. ומי שיכול, ותשימו לב מאוד מאוד, דווקא במיוחד לדקות האחרונות של לראשונות של הסרט ולאחרונות של הסרט. הם מדברים שם על האהבה שלהם והאמונה שלהם לכוכבים. הם עובדי כוכבים ומזלות. הם מדברים שם, הם עובדים את החומר, את הטבע. הם מתנגדים נחרצות לכל מש... לקיום של משהו שהוא מעבר לטבע. הם מדברים שם על הנדסת אקלים, הם מראים שם פירוטכניקה מדהימה ביחס לשנת 1959 למניינם, והם חוזים את העתיד ומלהיבים ומשלהבים את הקהל, ומטמיעים את זה בתוך הראש של ילדים רכים שראו את הסרט הזה לפני הרבה 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 שנים. היום הם מיישמים את מה שהם הגו אז. אבל כבר אז הייתה להם את הטכנולוגיה והם לא סיפרו על זה. כי היא הייתה רק צבאית והיא תמיד מתגלה בערך 50 שנים לאחר שהיא כבר קיימת. שימו לב לסרט, המסר מאוד חשוב פה, להבין את המסר, להסביר את זה לאחרים, לא להראות להם רק את הסרט, להסביר להם את הרקע ואת ההקשר. ומי ש... יוכל לתרום מזמנו ומהידע שלו ולתרגם תרגום מדויק שאפשר לסמוך עליו את החלקים הרלוונטיים, לפחות את החלקים הרלוונטיים בסרטון, שזה בעיקר ההתחלה וכמה דקות האחרונות, יבורך מפי עליון, ושנדע בשורות טובות וגאולה שלמה. להתראות.
Of tomorrow and the instruments of science which are shaping it may seem remote and fantastic, but yesterday's fantasies are becoming today's facts. How will these great advances influence and benefit our personal lives? Here in this film is an answer. Sweeping through an eternal vacuum, through blazing heat and bitter cold, exposed to mysterious radiation, man-made satellites circle the Earth. Traveling at fantastic speeds, these eyes in outer space give us knowledge for future exploration, and also vital information that will lead to a better understanding of one of nature's great forces, the weather. With awesome violence and destruction, the weather is one of man's oldest and mightiest adversaries. But in its ever-changing moods, the weather brings us beauty. The weather gives us our daily bread. The weather makes possible all living things. And the weather certainly influences our daily lives. Yes, we have always been at the mercy of weather. When the weather is nice, we are happy. If the weather is hot and muggy, we tend to be frustrated, irritable, and even criminal. But if the fog rolls in, we are apt to be depressed. Thunderstorms cause fear and apprehension. Icy winds and snow seem to slow us down. In trying to predict these capricious changes in weather, we sometimes resort to rather questionable weather forecasting devices, such as an almanac, a crystal ball, a gouty leg, and the law of average.
April showers bring May flowers. When mule ears shake in a certain way, it means that rain will fall that day. If a spider you should slay, rain will fall within a day. It's a sign of rain and snow when the birds and bugs fly low. As the weather is on New Year's Day, for 30 days, 'twill stay that way. As the weather is on January 2, for February and September, the same holds true. As the weather is on January 3, so the last 3 months of spring will be. As the weather is on November 21, so the coming winter is winter's one. One is one. Winter's one. One. So, as the coming winter has a New Year's Day, and if the fine weather holds its sway, the weather is bound to stay that way forever, ever, and a day.
Well, no matter how we try to predict the weather, of this we can be certain. It will always be with us. To understand it, let's look into any ocean, lake, pond, or puddle. Here in this watery world, cool and calm as can be, lives this damp little drip floating peacefully. But when the heat's on, the sun comes out. The rays, they agitate him, make him jump about. Well, he gets all shook. Look out.
Stand back.
He's going to blow his stack. The drip evaporates. And then, he's joined by his friends. They're together again. They float up high on the moist, warm air. We can't see them, but they're still there. They fly way up where the cold's intense, then back into droplets. They condense, and that's what makes a cloud. But when too many droplets crowd a cloud, that crowded cloud, he cries out loud. That's the way we get the rain. Well, look who's here, the little drip again. Back in the puddle. Heat. Beat. Rise. Skies. And that's what makes a cloud. This time those drops are blasted high. Still higher, still colder. Look at them fly. One turns to ice, another stick to it, getting bigger and bigger. Look out! I knew it! It's way too heavy! It's falling! Wow! The little drip's a hailstone now. Back just where he was before, and the whole thing's ready to start once more. This constantly repeating cycle of weather may seem capricious and without direction, but throughout nature there is order. Weather is a constant blending of the basic elements, air, water, and sun. It all starts with the sun. This tremendous white-hot ball of gas, 750,000 miles across, supplies the power that drives our weather machine. The sun is a gigantic atomic furnace, consuming itself at the rate of billions of pounds of matter per second. Across its boiling surface drift mysterious spots. Solar flares surge in flashes of raw energy. Writhing, flaming clouds of incandescent hydrogen gas explode hundreds of thousands of miles into space. The sun is absolutely essential to life on our planet. Our Earth is surrounded by an envelope of air. Radiant energy constantly pouring out from the sun heats the Earth and its atmosphere unevenly from pole to equator, setting in motion broad flowing rivers of air. Wherever opposing currents of air develop, giant eddies and whirlpools are formed. These are traveling areas of low pressure in the atmosphere. The clash of these opposing air streams causes clouds to form and usually brings stormy weather. Between the areas of low pressure, there are eddies rotating in the opposite direction. Here, air pressure is high. This usually brings clear skies and fair weather. By charting their positions each day, weathermen can estimate the course they will take and the weather that will result. Keeping track of the steady parade of storms and fair weather requires the constant preparation of new maps. This is a never-ending task. Weathermen must construct these maps from a continuous flow of data that pours in from weather stations all over the world. In remote, isolated areas, in crowded cities, in high-flying aircraft, and in ships at sea, modern weathermen depend on a variety of specialized instruments to gather information. They measure temperature, moisture, air pressure, and wind speed. Balloons carry instruments aloft, automatically radioing back information. New radar techniques locate and track storms. and modern electronic computers now play an important part in weather forecasting by their ability to store and rapidly process vast amounts of data. But today, we are just beginning to understand something of the forces behind the weather. Scientists realize they must search in many directions and ask countless questions. For instance, can future weather be predicted by looking at the past? Does the slow advance and retreat of glaciers over periods of centuries indicate cycles in the Earth's climate? Past records of bird and animal migration, or the migrations of man, may furnish clues. And even ancient tree rings give an indication of wet and dry periods. The vast, unexplored polar regions of the Earth pose another kind of question. What effect do these frigid areas, covering millions of square miles, have on the weather of the entire world? Auroras, the ghostly lights that flicker in polar skies, tell something of what happens when energy from the sun plunges into the sea of air that surrounds the Earth. Adventurous scientists are probing the atmosphere itself, climbing to incredible altitudes in their search for knowledge. New scientific tools are being used, rockets launched from balloons. And rockets launched from the ground carry instruments higher and higher. Unfortunately, these flights last but a short time, and only a small amount of information can be obtained. But now we have more advanced scientific devices for gathering data continuously over long periods of time, not only from the atmosphere, but from space beyond, artificial satellites. Satellites reach into the unknown with instruments that duplicate man's own senses. The eye of the satellite is a photocell or a radiation counter. Its ear, a tiny microphone. Its memory, a tape recorder. And its voice is a radio transmitter. Here, these instruments are placed in an actual weather satellite designed to record the cloud formations covering the Earth. In this cross-section view, we see how all the instruments have been reduced to an amazingly compact unit weighing but a few pounds. Here is one of the electronic eyes of the satellite. This eye converts the light reflected from land, ocean, and cloud into electrical impulses. These impulses from the eyes are changed into electronic signals that are recorded by this tiny tape machine. Recording continuously for periods of nearly an hour, this incredibly small instrument remembers everything the weather satellite sees. Triggered by a radio signal from Earth, the recorder plays back the stored information in only 1 minute. These precious reports on the Earth's cloud patterns are received by specially designed stations on the ground. The radio signals from the satellite are now converted back to a moving pattern of light on the oscilloscope, and finally translated into a picture of the cloud formations the satellite has seen during one trip around the Earth. Today's weather satellites are small and are designed to do a limited job. However, they are the first step forward to larger and more versatile space explorers of tomorrow. These future satellites will be the key to precise forecasting and control of weather. Let us project our present knowledge with a little imagination and speculate on how satellites might be used in future operations from a worldwide weather center. This is the master control room. Electronic maps and view screens display up-to-the-minute pictures of the weather around the Earth. Every hour, reports are automatically received from all points at sea, on land, and in the air. 22,000 miles out in space, three robot satellites train their sensitive television eyes on all parts of the Earth. These pictures are monitored on viewing screens in the Weather Center. Here in the computing room, electronic machines digest the constant flood of information received from all stations. This is then translated into an ever-changing diagram of the Earth's weather. Forecasts for every sector of the globe are made months in advance. Prediction charts have indicated that a powerful hurricane will begin forming today in the Atlantic Ocean. The electronic weather map shows an intense storm system building up about 1,000 miles due east of Miami, Florida. The controller calls for a close-up satellite view of the troubled area.
Coco 526, Yankee 2.5.
Okay, controller, Coco 526, Yankee 2.5.
The characteristic swirling clouds of the hurricane are beginning to form. At sea, the waves anticipate the violence to come. The controller calls for a last-minute prediction of the hurricane's path. If control measures are not begun at once, the hurricane will smash across densely populated areas within 48 hours.
11 a.m. EST. A hurricane is forming 960 miles east of Miami, Florida. If control measures are ineffective, it will pass inland at Cape Hatteras in 48 hours. Control operations will begin within 2 hours, but safety precautions should be completed from Cape Fear, north no later than 6 p.m. tomorrow.
At Weather Central, the control strategy is mapped out. A ridge of high pressure slants across the eastern United States between two low-pressure storm systems. If these two storm centers are intensified, the high will build up along the coast, forming a barrier that will turn the hurricane out to sea.
Stand by. Now pulling in satellite number one for visual check of low pressure systems L20 and L21.
The operator brings the satellite into focus on the two storms. One centered over Kansas, the other over Labrador.
Changing to northeastern low, L21.
With the touch of a button, the battle begins. Ground, chemical cloud seeders begin to work the two storm areas. Robot planes seed the clouds from above. The storm centers over Kansas and over Labrador intensify as seeding continues.
Now changing over to Hurricane Center H8.
The fury of the hurricane mounts as 100-mile-an-hour winds lash the sea to a foaming frenzy.
All stations, Sector C. Activate Phase 2 Control Plan Delta. Set vapor rockets for 42,000 feet.
As an emergency measure, the controller calls for a salvo of vapor rockets to be fired ahead of the path the hurricane is predicted to take. These artificial clouds will block the sun from evaporating more water to feed the hurricane. The reports coming into the control center indicate that the diversionary cloud seeding over Kansas is now creating a flood danger. Specially equipped robot aircraft are dispatched immediately to release a high concentration of cloud seeding material into the fringes of the storm. Heavier seeding from the ground also helps to subdue the rain by spreading it over a wider area. The controller calls for another view of the hurricane, which has now moved closer to the coast.
Signal out on number one satellite. 10-minute interruption for correction. Have you anything else in the area?
Satellite station S1 is approaching area. We'll make contact. S1, this is Weather Central. Request video signal at grid coordinates COCO.
An emergency situation has developed. In an orbiting space station 1,000 miles above the hurricane, a crewman sends a temporary picture back to Weather Central.
Okay, S1, your video is R5S5. Thank you.
The hurricane has stopped moving toward the coast, but is still intensifying. It must be made to move northward and out to sea. This is a crisis.
Aberdeen Station, activate multiple seeding rockets on course 117.
The controller decides to fire cloud seeding rockets just ahead of the hurricane, hoping to start it moving. Hurricane begins to shift. All available forces have been brought into play. Now we can only watch and wait. Hours of tension, the turning point is reached. Latest reports indicate the control strategy is successful. At last, the high pressure ridge has settled along the coast, forming an invisible wall of safety. The storm is over. The danger has passed. The hurricane has been defeated, turned away from the land, and left to spend itself harmlessly far out at sea. In the world of tomorrow, weather control will enrich and safeguard our daily lives. In the foreseeable future, we will conquer more than violent storms. We will turn the destructive elements of today into new sources of power, shaping the land on which we live. All mankind will benefit. Arid wastelands will be made green and fertile, and vast frozen areas will become productive. To this end, man-made satellites will probe the secrets of the skies. They will be our eyes in outer space.